שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1153, והנושא הוא חוויות בחיים. ננסה להבין איך החוויות שאנחנו חווים בחיים משפיעות עלינו, מעצבות אותנו בדרך לחיים הכי טובים שרק אפשר. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז קודם כל, מה זה חוויה? חוויה זה התרשמות עמוקה. התרשמות רבה מדבר מה שמלווה ברגשי התפעלות, הזדהות, מאורע שככה הטביע את רישומו באופן משמעותי על האדם. אומרים שחוויה היא תמיד משהו שקשור לפעילות גומלין בין האדם לבין משהו שהוא חיצוני לו, שבאותו רגע מהווה בעצם את הסביבה שלו, ואומרים גם שהאדם הוא בעצם סך חוויותיו. שהחוויות שלנו בעצם מעצבות את מי שאנחנו החל מהילדות. אנחנו יודעים שאם עשו עלינו חרם, אז יכול להיות שזה יפתח בנו איזשהו חוש צדק. אם הצלחתי מאוד בחיים שלי במשהו, אז זה נותן לי איזושהי הרגשה של יכולות וכישורים. אם נשבר לי הלב, אז יכול להיות שזה דווקא ייתן לי איזושהי הרגשה של שאני כן מסוגלת להתגבר, אולי להפך, אולי חוויה שלא כל כך שווה להתאהב. הרבה חוויות קשורות ליחסים עם אנשים. בן אדם שחווה למשל חוויה חזקה, של חוויה חזקה טובה עם בן אדם אחר, הוא כנראה יפתח איזושהי תחושה של אמון בבני אדם. בן אדם שחווה חוויה מאוד לא טובה עם בן אדם אחר, יהיה יותר חשדני כלפי אנשים בחיים. זה מעצב את הגישה שלנו לחיים, את ההתנהגות שלנו בחיים. ואני רוצה לפתוח בשאלה, איך חוויות בעצם מעצבות את החיים שלנו? איך זה קורה הדבר הזה?
זה פשוט מאוד. יש לנו זיכרון, רשימו מה שנקרא, רושם. כל פעולה, כל מקום, כל התפעלות, כל חוויה, היא עושה רושם. ורושם הזה הוא נכנס למחסן הרשימות, ומתוך זה אנחנו כבר בונים את ההסתכלות שלנו בחיים. חיובי, שלילי, ממה לפחד, למה להימשך, וזה קובע הכל. זאת אומרת, אנחנו פועלים סך הכל לפי הרשימות מהחוויות. ולכן מאוד חשוב לנו בחינוך במיוחד, גם כן בילדים, שאנחנו מטפלים בהם, לתת להם חוויות שליליות, זאת אומרת חיוביות, ולהרחיק אותם מחוויות השליליות. יש אנשים שחושבים לא, אבל האדם הוא לא ידע, אז קודם כל צריכים לתת חוויות שליליות, חיוביות. וחוויות השליליות לתת במינון מיוחד, רק איפה שאנחנו רוצים, מראש לדעת, שזה יעזור לו לשמור על עצמו, להיזהר מדברים המסוכנים, נגיד, וכן הלאה. אבל בסך הכל, חוויות שאנחנו עוברים בחיים, הם משאירים כולם רושם, רשימות, ואנחנו חיים לפי זה. אני לא יכול אפילו להבדיל, לפי מה אני אחר כך חושב, מקבל איזה דבר, אלא הכל זה יוצא אוטומטי כבר, כתוצאה מהחוויות שעברתי.
אז ככה, התחלת את השאלה הבאה שאני רוצה לשאול, של עד כמה באמת בן אדם מודע למשהו חווה? לחוויות שלו בחיים, לרושם שהם השאירו עליו.
עד כמה שאדם, קודם כל, אדם לא מודע אף פעם על החוויה שהוא הולך להרגיש. הוא חושב עליה ופחות או יותר מתאר אותה, מתכנן את הגישה שלו אליה, יחס שלו אליה, לפי הרשומים הקודמים. הוא מאבד את הרישומים הקודמים בנוסחאות שגם כן למד אותם מהחוויות שעבר. ובקיצור, מי הוא האדם? אדם סך הכל, סך הכל. משהו עבר בחיים, וודאי שיש כאן אופי הבסיסי, גישה בסיסית, מה שנשאר לו מההורים, מהצאצאים שלו, והכל זה, אבל סך הכל הוא מחוויות.
עד כמה בן אדם אחר יכול להבין את החוויות שלי?
לפי החוויות שלו, הוא יכול להבין חוויות שלך.
זאת אומרת שאם יש משהו שהוא לא חווה, אז בעצם אין לו שום יכולת להבין מה עובר עליי.
לא, הוא רק יכול דבר לתוך דבר. תזכירי לו, תגידי לו, תצעירי לו התרשמות שלך ממשהו, אז לפי החוויות שלו הוא יכול לדמיין. אבל אחר כך, כשהוא באמת ייתקע באותה החוויה, הוא יגיד, לא, לא, לא. לא עד כדי כך, לא לזה התכוונתי, לא כך הבנתי ויכול. כי באמת, אף אחד לא יכול להרגיש מה שאת מרגישה, ואי אפשר למסור חוויות.
למה?
כי זה רשומים בתוך האדם שהם קשורים, מאוד מאוד קשורים לתוך הטבע של אדם. לאופי שלו, ל-DNA, להכל. נגיד לדוגמה, אני בעבודה שלי ראיתי איזה סרט לפי רומן של דיקנס שצילמו את הסרט הזה לפי אותו רומן ברוסיה, בגרמניה, באנגליה ובארצות הברית. אי אפשר לתאר מה זה. זאת אומרת, זה אף אחד לא דומה לשני. לא הייתי חושב שזה מדובר בכלל על אותו ספר. מקור אחד, כאילו לכולם. והשאיר ברושם כזה שאנשים פעם יכולים להגיע לזה שהם יבינו זה את זה. שאני מתעסק בחומת הקבלה, הייתי צריך את הדברים האלה במסגרת במסגרת איזו עבודה שם בדוקטורט. ככה זה.
אבל זו שאלה שבאמת עולה. אתה יודע, כאילו יש בג מובנה בתוך המערכת, שמראש, א', לא כולם חווים את אותם חוויות. ב', כל אחד חווה את החוויות שלו בצורה אחרת. זאת אומרת שמראש נוצר מצב ש... והחיים שלי הם בעצם בנויים מסך הכל החוויות שאני חוויתי. זה מה שמעצב לי את האופן שבו אני פועלת ומגיבה לחיים. אז איך בן אדם אחר בכלל יש אפשרות שהוא בכלל יבין אותי?
כן.
או יהיה איתי באיזושהי רמה של תקשורת באמת עמוקה, אם ככה זה בנוי מלכתחילה.
לא, אומרת... זה אם אפילו אנחנו רוצים, או אם אנחנו... בלי דעות קדומות. אבל אם אנחנו, אם הדעות הקדומות שלנו, כותבים על מהפכה הצרפתית, אז אמריקאים, אנגלים, גרמנים וצרפתים עצמם, את מבינה עד כמה שהם יכתבו את זה בצורה הפוכה?
זה ברור לי, זאת השאלה.
No.
למה כל המערכת בנויה מלכתחילה ככה, שמראש הסיכוי שבאמת... תהיה בינינו איזושהי תקשורת, שהיא באמת תקשורת איכותית,
חייבים,
היא לא משהו.
חייבים ליצור איזשהו בסיס המשותף. אנחנו חייבים להיות באיזה מקום, פלטפורמה, כן, עמק השווה.
איפה עמק השווה? זה מה שאני שואלת.
הוא אין, אבל בכל זאת, אנחנו כל הזמן משתדלים להגיע אליו, בהכרה שוודאי ש... אנחנו לא נגיע בצורה אידיאלית, אבל איכשהו לפחות, כל ההסכמים בינלאומיים, כל מה שכל אחד, אנחנו גם כן לא יכולים לבדוק את עצמנו, עד כמה שאנחנו לא מבינים, או עד כמה שאנחנו מדברים כאילו על אותו דבר, אבל תמיד מתכוונים משהו שונה.
נכון, כי כל אחד יש לו חוויות אחרות בחיים, זה מה שאמרת בתחילת התוכנית. השאלה שלי, למה זה בנוי ככה? מדינות לא אכפת לי כרגע, אני אומרת ברמה האנושית, למה זה בנוי ככה?
כי כל אדם ואדם יש לו יסוד שונה מאוד מאחרים. כל אדם. הוא בא מרשימו, מה שנקרא, ממקום שבנשמה הכללית של אדם הראשון, הוא בא מהמקום שאף אחד לא בא מאותו מקום, כן? התחנך במשפחה מיוחדת, בזמן מיוחד, עם האופי מיוחד, הכל זה ממש כסנדוויץ', ממש זה מגיע בזה לאחר זה שמתלבש עליו. בשבוע של דבר אנחנו בקושי, אם היינו רואים את עצמנו ככה דרך הרנטגן לעומק, היו רואים שאין לנו שום סיכוי בכלל, מי זה להתחתן, לעשות משהו, טוב שאנחנו לא יודעים.
שלא מבינים את זה, אתה אומר לעומק.
שאנחנו לא מבינים כמה שאנחנו לא מבינים זה את זה.
למה המערכת בנויה ככה? למה מראש אין לנו סיכוי ליצור קשר טוב אחד עם השני, להבין אחד את השני לעומק?
כדי להגיע לחוויה אלוקית, שעל כל פשעים תכסה אהבה, שאנחנו נדע שאנחנו לא יכולים להבין במישור הזה שום דבר, כי אנחנו מלכתחילה נמצאים ברשימות, ברושם, ביסודות שונים, ולכן אנחנו אף פעם לא יכולים לעומק, לאמת, להבין זה את זה, כי אני לא יוכל לתאר איך שאת מתארת את החיים, וכל דבר. ואת לא תביני אותי אף פעם לתאר מה שאני מרגיש ומתאר גם כן. עכשיו השאלה, אז מה עושים?
לפני מה עושים? למה זה ככה? למה אמרת?
כדי שאנחנו נתעלה מעל הבעיה הזאת, שהיא לא פתירה, ואנחנו נבנה איזה עמק השווה, ששם אנחנו כולנו שווים, ויכולים שם להתחבר, שאנחנו מתנתקים מכל אלו החוויות בחיים, ורשומות וכן הלאה, ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתחברים בכוח עליון. בכוח עליון, בכוח השפעה, שם אנחנו יכולים להיות יחד וכאחד. נגיד במשפחה, יש בעל, אישה ועוד הרבה מאוד קרובים, וסוף סוף נולד להם ילד הקטן שכל כך חיכו אותו עשרות שנים, ואז הוא נולד וכולם מסתכלים עליו שזה, מה זה מלאך? זה לא היה כזה דבר ולא יהיה כזה דבר, רק הוא. אז עד כמה שכולם מוכנים להתחבר בשבילו. זאת אומרת, צריך להיות איזה דמות מאוד יקר, צורה מאוד יקרה לנו, שאנחנו בשבילו, בנטייה אליו, לגרום טוב לו, יכולים לשכוח על כל החוויות אישיות של כל אחד ואחד, ולחוות את החוויה שאנחנו אוהבים אותו. ושאנחנו מתחברים בינינו, כדי לאהוב אותו, לגרום לו טוב. אז דווקא בצורה כזאת אנחנו יכולים להתעלות מחוויות אישיות.
מה אני משל? זה היה משל?
זה היה משל.
ומה אני משל?
אני משל שכך אנחנו צריכים לעלות כלפי הכוח עליון, כלפי הבורא.
מה זה כוח עליון, בורא?
כוח השפעה, כוח אהבה, כוח שאני מוכן להתעלות ובאמת לעשות כל טוב בשבילו למעלה מהאגו שלי, שדווקא שאני מתעלה מעל האגו שלי בצורה כזאת, אני יכול להגיע להשפעה לבורא. ולמה זה בנוי בצורה כזאת? כן? כדי שכולנו נוכל להתחבר לאותה חוויה אחת.
שהיא מה? שאיזו הוויה זו?
הכרת האלוקות.
הכרת האהבה, אתה אומר.
השפעה?
הכרת האהבה, אמרת שאלוקות.
הכרת האלוקות, הכרת האהבה לאלוקות, הכרת ההשפעה הדדית, ואז בינינו, כי בו ישמח לבינו, ובו אנחנו מתחברים יחד.
אני טיפה הלכתי לאיבוד, אני אעשה סיכום ביניים ותעשה לי סדר. אמרת לפני כמה דקות ש... אנשים אף פעם לא יוכלו להבין זה את זה, בגלל שכל אדם הוא בנוי מסך כל ההוויות שהוא עבר בחיים, וסך כל ההוויות שאני עברתי, וסך כל ההוויות שכל אדם אחר עבר בחיים שלו, הם בטוח שונות, ואין שום אפשרות לאדם אחד להבין את רעהו. זה הבנתי. ואז יעל שאלה, למה המערכת ככה בנויה, שכל אחד מיוחד ויש לו את הסט הוויות שלו, ובעצם אף אחד לא יוכל לתקשר עם השני באופן מושלם? אמרת שמלכתחילה ככה זה בנוי כדי ש, כדי שנגיע להוויה אלוהית. אז לא הבנתי עד כה, מה זה הוויה אלוהית?
השפעה.
מה המילה הזאת השפעה אומרת?
השפעה זה מה שנמצא מחוץ לי. שאז כל החוויות, מה שאני חווה, הם חוויות שהם מחוץ לגופי, מחוץ לאגו שלי, בנתינה, באהבה, שאני חווה אותם מחוץ לאגו שלי, מחוץ לרצון לקבל שלי, שאני חווה אותם בשני. אם אני עושה כאלה תרגילים, מתחיל להרגיש את הזולת, אני מגיע למצב שאני מרגיש את החוויות האלה ממש בזולת, ולא בי. ואז החוויות מסוג השלישי, מה שנקרא.
ועם חוויות שאני מרגישה בו ולא בי, יש לי אפשרות להבין אותו למשל?
כן.
כי הם בו בעצם ולא
כן,
בי?
כן. כי אני מתנתק מהחוויות שלי אישיות, ואני חי במה שאני מתלבש בו ונמצא בו.
וזה בעצם הבסיס, זה הבסיס לאיזושהי הבנה, הבנה אנושית של אחד עם השני?
כן.
על זה דיברת.
כן.
אני רוצה לשאול לגבי, אנחנו יודעים הרי שכל בן אדם, כמו שאמרת, חווה, אם שני אנשים יהיו באותו אירוע, כל אחד יחווה אותו אחרת, ירגיש אותו אחרת, דברים אחרים ישפיעו עליו. אחר כך כי העולם הפנימי שלו, אמרנו שהוא בעצם שונה לחלוטין, המבנה שלו הבסיסי שונה לחלוטין. יש אנשים שהם לא מרגישים כמעט, הם לא מרגישים את החיים. זאת אומרת, כמעט שום אירוע לא יעשה להם את זה. לא יהיה מורגש בהם בצורה חזקה.
לא מתפעל להם משום דבר.
מכלום, כאילו החיים כאלה שטוחים, אני לא יודעת איך להגיד את זה.
אבל הם לא מרגישים כך, זה את חושבת כך.
אלא?
כי הם מרגישים שהם חיים, שהם מאוד סוערים ממש. אני נתתי פעם דוגמה כאן באיזה שיחה, ש... יש לי גם כן, מכיר עורך דין בקנדה, שהוא נמצא, הוא חי בכלל במקום כזה, פה שם איזה כפר של אולי 1,000 איש, אני לא יודע כמה, והוא אומר שהוא חייב לצאת פעם בכמה חודשים מכל הלחץ הזה של ה... החיים הסוערים, ושם זה חיים זה דובים. מה יש
מה
שם?
מה סוער אתה אומר.
כן. זהו, ואז הוא לוקח, לא עגלה, אלא איך להגיד, נו, כמו בחורף, על השלק.
מזהלות.
מזהלות כאלה, כן. עם ה... עם ה...
חיה שסוהבת המזהל.
לבים, כן. איילים.
איילים בדרך כלל. ו... ואנשים שמובילים אותו, והוא נוסע לשבועיים לאיזה מקום ששם בכלל אין שום דבר ואף אחד, ואז הוא נח מתוך החיים שלו הסוערים שהוא חושב בין 1,000 איש.
זאת אומרת, זה סובייקטיבי לגמרי.
כן, וישנם כאלו שנגיד אחי, שהוא חי ב... ממש כמו במנחטן, בכזה, בטורונטו, אבל גם כן במרכז ממש שם, ששם זה אפשר להתפוצץ ברעש וממתח באוויר וזה. והוא ככה, בשבילו זה חיים רגילים, רגועים.
זאת אומרת, אי אפשר לשפוט מאחד על האחר.
אי אפשר.
יש לי עוד שאלה בהקשר הזה. אם אני מתבונן על אדם, אני רואה שכל אדם בחיים עבר איזשהו, איך אמרתם קודם, סך של הוויות. וזה לגמרי אישי. למה אני, אורן, עברתי בחיים את ההוויות שאני עברתי, ואתה את ההוויות שלך, ויעל את ההוויות שלה? זה מקרי, זה מתוכנן, זה...
זה מפני שאנחנו צריכים בכל זאת להגיע לאיזה... כל אחד למקום, ליחס מיוחד לכל בני אדם, כדי להשלים את המקום שלנו בפסיפס הכללי האנושי.
שהוא מה? הוא סכום כל החוויות של כולם?
עבור כל הדורות.
עבור כל הדורות?
כן, מכל אחד ואחד, עבור כל רגע ורגע בחיים של כל אחד ואחד, שאנחנו נשלים את כל הדברים האלה יחד. בהתחברות הנכונה אחד מזה, זה יקרה גמר התיקון. ואז החוויות האלה סך הכל הם יהיו כחוויה אחת, שבה אנחנו נכיר את הכוח העליון שסידר לנו את זה.
אז בעצם אתה אומר, יש כאן פאזל מאוד מאוד מתוכנן.
מלכת קהילה, ודאי.
שבעצם בסך הכל כל אחד מקבל חתיכה מאותו פאזל, והסך הכל של כולם משלים את סך החוויות האנושיות שהאנושות כולה צריכה לעבור. הבנתי נכון את מה שאתה אומר?
עכשיו, בתוך הפאזל הזה הגדול, אז אני מבין שאם לקחת את המונח של פאזל, זאת אומרת ששום חוויה היא גם לא מיותרת, כי אז היא תחסר בפאזל.
ודאי.
לא מיותרת.
אף רגע.
למה, אם כך אני מתקדם לשאלה הבאה, למה יש אנשים שמקבלים בחיים הוויות יותר שליליות, ואנשים שמקבלים הוויות יותר חיוביות?
זה תלוי מהמקום של השורש נשמה בכל המערכת הכללית שנקראת נשמת אדם. יש לנו מערכת שבה אנחנו נמצאים, היא נקראת אדם. ובמערכת הזאת לכל אחד יש מקום, איפשהו כמו תא. הקטן, צריך להשלים את כל המערכת לתפקוד הכללי הנכון.
אז אם אני מאיזה מקום מנחוס קצת, יהיה לי הרבה חוויות שליליות?
שליליות, חיוביות, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
לא, מאוד חשוב לי. למה אחד מקבל בחיים חוויות יותר שליליות, והשני מקבל חוויות יותר חיוביות?
זה תלוי מהתפקיד שלו בנשמה.
יש חוויות שנראה שבן אדם מקבל, אנחנו מדברים בדרך כלל על
תהליכים. זה נקרא גורל.
אנחנו בדרך כלל מדברים כאן על תהליכים שלכל דבר במציאות שלנו, יש איזשהו תפקיד בהתפתחות של האנושות, בהתפתחות של האדם. מה התפקיד של החוויות בהתפתחות של האדם, ככה סוג של...
תפקיד כדי שהאדם ילמד איך נכון הוא צריך להתייחס, לחיים שלו, בכלל לקיום שלו בחיים.
מה התפקיד של חוויות חיוביות בהקשר הזה? בן אדם שחווה חוויות חיוביות, איך זה מקדם אותו בהתפתחות שלו?
מושך אותו כנראה קדימה, זה דבר מאוד מורכב, אני לא יודע לענות על זה. זה דברים שהם גם כן רב גווניים, והם בכמה רמות, אני לא יכול לענות...
ברור, לא פשוט. אני בכל זאת רוצה לשאול על משהו שנאמר קודם, ואני עוד רוצה להבין אותו. אז עד כה הבנתי שיש פאזל אחד כללי, בתוכו נמצאים כל מי? מי נמצא בתוך הפאזל הזה הכללי?
נשמות.
מכל הדורות אמרת?
מהכל.
זאת אומרת, סך כל החוויות שאפשר להוות נמצאות באיזה פאזל אחד, שכל אחד מאיתנו מקבל איזה חתיכה אחת מהפאזל. זאת אומרת, קיבלתי חתיכה מהפאזל, קודם כל היא יהודית לי, לך שלך ולה שלה. כל החוויות שיהיו לי, באות מתוך החתיכה הזאת, גם השליליות וגם החיוביות כולם נצרכות. עכשיו אני רוצה שתסביר לי משהו מאוד מעניין שאמרת קודם. אמרת קודם שסט כל החוויות שלי קובע את מי שאני, סט כל החוויות שלה את מי שהיא, ולכן אף פעם אחד לא יכול באמת להבין אחד את השני, אבל זה מקדם אותנו להוויה אלוהית. עכשיו אני רוצה עוד פעם שתחזור להוויה האלוהית. הבנתי שאני חתיכת פאזל מיוחדת, ויעל חתיכה אחרת, ואתה חתיכה אחרת. מה זה ההוויה האלוהית? כי זה היה נשמע לי קצת משהו מיסטי, קצת דתי, לא ידעתי מה לעשות עם הביטוי. תעשה לי קצת
סדר. לגמרי לא, זה לא מיסטי ולא כלום. חוויה אלוהית זה שאנחנו כולנו מתקשרים זה עם זה, זה עם זה, זה עם זה, כולם, ומרגישים את המערכת הכללית.
מה החוויה בזה?
חוויה בזה שאני מרגיש את הכל, מה שנקרא נשמות. את הכל החלקים שמרכיבים את הכל הפאזל הזה כאחד.
אני מרגיש את החוויות שלהם?
אנחנו מרגישים סך הכל.
סך הכל מה?
שאנחנו מתחברים יחד ל, 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 לגוף אחד.
אמרת קודם שכדי לחוות את ההוויה הזאת האלוהית, זה צריך להיות בגישה של נתינה, בגישה של אהבה, בגישה של כאילו לחוות משהו לא מתוך החתיכה הפרטית שלי, אלא כאילו אני מנסה לחוות מתוך חתיכה של מישהו אחר. למה המאמצים לחוות הוויות לא מתוך החתיכה הפרטית שלי, אלא מתוך החתיכה של מישהו אחר, הם מספקות הוויות אלוהיות? למה? מה זה קשור?
כי יחד זה לא אחד. אנחנו בזה שמתקשרים בינינו, אנחנו לא מרגישים סך הכל, אלא אנחנו מתעלים מעל הטבע שלנו, מעל העולם הזה, שבו אנחנו כולנו מרגישים הכל בצורה נפרדת, מנוגדת זה לזה, למציאות, לתפיסה, לעולם אחר, עליון מה שנקרא, ששם אנחנו מקושרים יחד, ואז החוויה היא נקראת עולם העליון. חיים נצחיים, כי אנחנו לא חותכים זה מזה, אלא משלימים זה לזה. אז כל המערכת היא מערכת חיה, חיים נצחיים, ואותה אנחנו מרגישים כך, ולכן כל החיים שלנו זה כדי לעלות, להתעלות מעל החוויות בחיים שלנו הגשמיים לחוויות בחיים הרוחניים.
שגשמיים ורוחניים, אם הבנתי את ההגדרה האחרונה, הוויות גשמיות זה כשאנחנו מרגישים אותם בצורה נפרדת, חתוכה כל אחד בהתיכה של הפאזל שלו, באמת. והוויות רוחניות זה הוויות שהן מורגשות איפה?
בכללות, הקשר בינינו.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, תודה רבה, זו הייתה הוויה, אנחנו נשמח להמשיך, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים לומדים להיות טוב, תבואו שוב, כל טוב, להתראות.